יש בפרק הזה שנקרא בשבת, שנמצא פה בפסקה הראשונה, יש הבטחה אלוקית. חלקה מתייחס לארץ, זה פסוק י"ג. הנה אדוני ניצב עליו ויאמר, אני אדוני אלוהי אברהם אביך אלוהי יצחק, הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה ולזרעך. חלק שני נוגע לזרעך, והיה זרעך כעפר הארץ ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה, ונברכו בך כל משפחות האדמה ובזרעך. ואז בפסוק תתוו יש התייחסות ליעקב אבינו, ויש איזושהי התייחסות לעתיד. והנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך, והשיבותיך אל האדמה הזאת, כי לא אזובך עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך. ושמרתיך בכל אשר תלך. הקדוש ברוך הוא מבטיח ליעקב אבינו שישמור עליו. ההמשך, יעקב אבינו, אחרי שהוא מתעורר מהחלום, הוא נושא את רגליו, הולך לחרן, והוא מגיע לבית לבן, מתחיל לבנות שם פרק חדש בחיים, בונה את ביתו, והשמירה האלוקית היא מוכחת. והוא גדל, ומוליד ילדים, עד שלב מסוים, שהוא אפשר להגיד בשיאו, מתואר בסוף פרק למד, נמצא פה למטה, בצד ימין. הפסוק האחרון בפרק למד, ויפרוץ האיש מאוד מאוד, והיו לו צאן רבות, שפחות, ערדים, וגמלים וחמורים. שזה אומנם הוא לא, עוד לא פרץ את הים, אבקד מהצפון, אבל נגמר, אבל זה כבר שלב של התרחבות, שלב מאוד חיובי. והפסוק הראשון בפרק למד א' אומר, וישמע את דברי בני לבן לאמור, לקח יעקב את כל אשר להבינו, ומאשר להבינו עשה את כל הכבוד הזה. וירא יעקב את פני לבן, והנה איננו עמו כתמול שלשום. ובשני הפסוקים האלה נראה שה שמירה האלוקית שהייתה על יעקב אבינו נגמרה. מצבו מורע, יש מגמה לא טובה מצד לבן ובניו, והקדוש ברוך הוא הבטיח שמרתיך בכל אשר תלך. רק אחר כך בפסוק ג' כתוב, ויאמר אדוני ליעקב, שוב אל ארץ אבותיך ומולדתך ואהיה עמך. השאלה הגדולה היא בעצם, על מה הקדוש ברוך הוא מבטיח שישמור? האם המילים בכל אשר תלך הן קיימות בפני עצמם? זאת אומרת, אתה הולך לאן שאתה רוצה, אתה נוסע לאן שאתה רוצה, יש מעליך שמירה. או שפסוק ג' הוא בעצם הפסוק העיקרי. כלומר, גם בשאלה של ההליכה, של הנסיעה, של המקום שבו אתה נמצא, בשאלה הזאת יש הכוונה אלוקית. והמושג בכל אשר תלך, יש לו אמנם ביטוי במובן האישי של האדם. אבל הדבר המרכזי בהליכה זאת הקביעה האלוקית. וממילא השמירה היא לפי ההכוונה ולא ההפך. ואומר, כך מפרש המלבי את סדר הפסוקים בפרק למד א', פסוק ג' הוא הפסוק המכוון. היינו, אלוקים רוצה שתפסיק להיות בחרן. תחזור הביתה. שוב אל ארץ אבותיך. זאת קביעה אלוקית שבמהות שלה היא לא באה אחרי פסוקים א' ב'. במהות שלה היא באה לפני פסוקים א' ב'. כלומר, זאת הקביעה האלוקית, הסתיים הפרק שנקרא בית לבן. אומר המלבי, כיוון שכך, אין יותר שמירה. השתמש המלבי בביטוי חריף. קלטה ההשגחה האלוקית בבית לבן. נגמרה. זה לא שמירה אוטומטית. מה שאתה רוצה תעשה, יש שם ישמו. אלא, השם מכוון את הדרך. ומתוך כך, פני לבן ובניו משתנות לרעה. כי השם לא רוצה כבר שישאר בחרן. סדר ההופעה במציאות יכול להיות שהוא יהיה קודם פסוקים א' ב' ואחר כך ג'. כלומר, יעקב אבינו יראה שהמציאות כבר לא מאפשרת לו להישאר בחרן, ואז כשיבוא הבירור האלוקי, הוא יהיה ברור, פסוקים אלה יהיה ברור, שאין יותר מה נשאר שם. אבל אם לא מסתכלים על סדר הדברים בכרונולוגיה, איך התפתחו מבחינת הזמן, אלא מסתכלים על המציאות כבירור של תוכנית אלוקית, הסעיף המרכזי בתוכנית האלוקית זה פסוק ג'. לאן יעקב אבינו צריך לכוון פניו מכאן ואילך? אולי זה בעצם חידוד של נקודת ההסתכלות בכלל על נסיעה בדרך, על הליכה בדרך, על תפילת הדרך. תאונות דרכים בחברה הישראלית בכלל ובכל המחנות ובכל הגוונים זה תופעה לאומית. ובאופן טבעי אנחנו מתפללים תפילת הדרך כדי שלא תהיינה תאונות. וצריך לנסות להתבונן בתפילה הזאת. מה אנחנו מבקשים בעצם? הגמרא מסכת ברכות לומדת את הסוגיה הזאת. בתוך סדר דברים שמופיע פה בפסקה 4 בצד שמאל, בחלק השני שלה, שפותח, מעין פתח אליהו כזה, אמר לאליהו לרב יהודה, אחוה דרב סלח חסידה. אליהו מתגלה לרב יהודה, אחיו של רב סלח חסידה, ואומר לו שלוש עצות. לא תרתח ולא תחתה. אל תכעס ולא תחתה. לא תרווה ולא תחתה. אל תשתה ולא תחתה. ועוד עצה שלישית. כשאתה יוצא לדרך, הימלך בקונך. תתייעץ. תתייעץ עם ריבונו של עולם, האם ללכת בדרך. אז אומנם יש היום אנשים שבדמיונות שלהם, הם מדברים עם השם, והשם עונה להם, אז הם, אין להם בעיה לקיים את הגמרא. אבל הגמרא התחשבה גם באנשים פשוטים כמונו. עוד אנחנו לא זוכרים לנהל שיחה חופשית כזאת. אז מה זה להימלך בקונך? זה בעצם להגיד דבר שהוא לא מעשי. אומרת הגמרא, מהי ימלך בקונך וצא? מה הכוונה? אמר יעקב, אמר רב חסדא, זו תפילת הדרך. זה נקרא להימלך בקונך. תפילת הדרך אנחנו יודעים להגיד. אז בואו נראה, מה זה תפילת הדרך? אמר רבי יעקב אמר רב חסדא, זה כבר לא עצה של אליהו הנביא, בלבד. הלכה, כל היוצא לדרך צריך להתפלל תפילת הדרך. אבל מרצף הסוגיה, האם נכון לומר שתפילת הדרך כפי שהיא תבואר בהמשך, היא בעצם הביטוי של המושג אם הלך בקונך. מהי תפילת הדרך? ירצון לפניך, השם אלוקיי, שתוליכני לשלום, ותצעידני לשלום, ותשמחני לשלום. כל כך הרבה פעמים המילה הזאת, שהיא מתבקשת, שהיא טבעית, שלום. לא להיפגע בדרך. בקשה מובנת. והשנייה, או ההדגשה הנובעת ממנה, ותצילני. מה נכנס במילים מכף כל אויב ורב בדרך היום? זה מציאות מאוד מגוונת של כל מיני מכשולים. תציל אותי מכולם. שלח ברכה ממעשה ידיי. תתנה לי לכן חסד ורחמים בעיניך ובעיני כל רואי. ברוך אתה השם, שומע תפילה. איפה יש כאן התייעצות? איפה מתממש המושג הימלך בקונך? אמר אביי, לעולם לישטיף איניש נפשי, ישתף אדם את הנפש שלו בהדי ציבורה, בתוך הציבור. איך עושים את זה? או אולי איך אומרים את זה? היכי נעימה. אומרת הגמרא, קח את כל הלשון שנאמרה קודם, ותאמר אותה בנוסח הבא. ירצון לפניך השם אלוקינו, שתוליכנו לשלום, ותצעידנו לשלום, ותשמחנו לשלום, ותצילנו מכף עול אויב וכו' וכו', ושלח ברכה במעשה ידינו, ותתננו לכן וחסד. להעביר מלשון יחיד, ללשון רבים. מה הכוונה במושג לישטיף איניש נפשי בעד הציבורה? הרי זה אומר שכשאדם אומר את תפילת הדרך, הוא צריך לחשוב על המושג לשתף את נפשו בתוך הציבור. שהרי הבן אדם באופן אישי, אם הוא היה רוצה להגיע לשלום, הוא היה אומר תוליכני לשלום. ומה זה מעניין אותו המציאות של האחרים? ועכשיו אומר לו אביי, לא, אתה תגיד בלשון רבים. אז אדם מבין שזה שהוא לא אומר בלשון יחיד, אלא בלשון רבים, יש לזה מגמה. מה המגמה? שישתף את נפשו בתוך הציבור. אולי זה גם פתח למושג הימלך בקונך. כשאין לנו הורים ותומים, ואין לנו נביא, ואין לנו סנהדרין, יש לנו תפילת הדרך. מה בתוך תפילת הדרך נקרא להימלך בקונך? הרי אדם אומר בתוך התפילה, תוליך אותי לשלום. אולי המילה המרכזית איננה לשלום. כמו שהמילה שמרתיך היא לא המרכזית. אלא אולי המילה המרכזית היא תוליכני. תוליך אותי. כלומר, אני מתייעץ עם קוני, האם אני הולך בדרך טובה. מתוך כך גם המילה שלום היא לא שלילית, היא לא שולית, אבל היא נובעת מהמושג תוליכני. כמו שמרתיך בכל אשר תלך, מי שיקבע את ההליכה זה הנהגה אלוקית. וכתוצאה מכך, הנהגה אלוקית גם תדאג לשמירה. ואם ככה, איך הבן אדם יכול להגיד, תוליכני. אתה כפרט? מה חייך? הקדוש ברוך הוא מוביל אותך כפרט? מוביל אותך ככלל. כמה שורות לפני כן בגמרא, באותו דף. אומרת הגמרא, מה אדם אומר בשעת הסכנה שאין אפשרות להתפלל תפילה מלאה. שיתפלל על כלל ישראל. בכל פרשת העיבור יהיו צורכיהם לפניך. גם כשהם עושים עבירות, יהיו צורכי עמך ישראל לפניך. אחרי הגובה הזה, יבוא הביטוי, תמלך בקונך. כלומר, לקחת את המסלול האישי, שבשבילו אתה נוסע, שבשבילו אתה הולך בדרך, ותעביר את המסלול הזה לרמה אחרת, רמת המסלול הציבורי. הקדוש ברוך הוא מנהל את עמו לטובה, מוליך את עמו לטובה. תנסה את המסלול הפרטי שלך לחבר למסלול הכללי. החיבור הזה הוא ההתייעצות. מה פשר ההתייעצות? האם אני הולך בדרך טובה או לא? דרך פרטית אנוכית היא לא טובה. דרך ההתחברות שאתה מתחבר אל מסעו של הכלל שהקדוש ברוך הוא רוצה בו, היא דרך טובה. תעשה את החיבור הזה, התייעצת עם קונך. ולכן המושג תוליכנו בלשון רבי, ששינה את הסגנון מהפרט אל החיבור אל הכלל, זה בעצם התרגום של הגמרא למושג ימלך בקונך. חבוד. הרמב"ם אומר בהלכות מלכים, אדם יוצא למלחמה, ידע שעל ייחוד השם הוא עושה מלחמה. וישען במקווה ישראל ומושיעו בשעת צרה. הוסיף הרמב״ם, ולא יירא, ולא יפחד, ולא יבהיל את עצמו. אומר הרמב״ם, ולא יחשוב לא באשתו ולא בילדיו. אין מציאות כזאת שאדם לא יחשוב באשתו וילדיו כשהוא הולך למלחמה. מוסיף הרמב״ם, וימחה זיכרונם מליבו. איך אפשר? זה לא דרישה אנושית. מובטח לו, אומר הרמב״ם, שלא יעונה לו כל רע. ורמב״ם לא ימציא את זה. זה אמרה אביגיל. דוד נתמנה למלך, אבל בביצוע הוא עדיין לא מלך. והוא דן את נבל הכרמלי, כשמו כן הוא, איש כפוי טובה, כמורד במלכות, ורוצה לפגוע בו. אומרת לו אביגיל, אדוני, אתה נלחם מלחמות השם, ורעה לא יימצא בך מימיך. פירוש הדבר, אתה צריך להיות אדם נקי, נקי מבחינה מוסרית. אז מה פירוש לא יעונה לך כל רע? אתה מחת בצהל, מחת חברון, ליל שבת קודש, פרשת ויצא. אתה לא מכיר מה זה חדר פלזמה. אתה לא יודע מה זה לנהל את הקרב כמחת מודרני. אתה יודע שכל צהל מברר את עצמו על כל חלקיו, פקדיו, קציניו, חייליו, האם יש לו רוח גבורה להילחם? נגד מחבלים, נגד אויבי ישראל. דבר ראשון, אתה יוצא לקרב. אתה יודע, אם תחזור, זה לא מעניין אותך בכלל. תחשוב על אשתך, ותחשוב על ילדיך. אם זה יביא אותך להישאר בחדר, לפקד מרחוק, אומר לך הרמב״ם, תמחה זיכרונם, אתה עושה עכשיו מלחמה על ייחוד השם. למה הערבי בחברון וברמלה ובשכם רוצה להשמיד אותך? מה עשית לו? למה חיזבאללה בלבנון רוצה להשמיד אותך? מה עשית לו? למה חמאס בעזה רוצה להשמיד אותך בסדרות? מה עשית לו? קיומך. קיומך נושא דבר השם בעולם. דבר הצדק בעולם. דבר הטהרה בעולם. דבר הענווה בעולם. הוא לא רוצה את זה הרשע. אתה נלחמת מלחמה הפרטית שלך? אתה נלחם מלחמה לאומית של ייחוד השם. בגלל זה שונאים אותך, בגלל זה אתה נלחם. ממילא, אם תחשוב על אשתך וילדיך, וזה יגדיל את המוטיבציה שלך. כי גם את הבית שהקמת, הקמת על ייחוד השם. אז מה יגיד לך, רמב"ם, תמחה אותם? מה פתאום? אם זה גורם להבהיל את עצמך בקרב, אז תשכח. אז אם אתה מחת אמיתי, אם אתה אומר אחריי, באמת, זה המבחן שלך. תחשוב בשליחה בידיך, וזה ייתן לך יותר עוצמה לשליחות הזאת. ואם כך, אתה יוצא לקרב, אתה יודע שזה מסוכן. אין לך שום הבטחה במילה לשלום. לא יעונה לך כל רע, אתה תהיה נקי. אתה תלך בדרך אמת. תדע לך, צה"ל הוא צבא משותק. איך תיצור מצב שיהיה ברור שנלחמים, גם אם זה מסוכן. אתה הולך לקרב האחרון בחייך, בלי שכפ"ץ. לא בגלל שאתה מזלזל בחיים, אלא בגלל שאתה יודע את האמת. שצבא שלם יעבור את הקרב הזה, וידע שמחת בישראל, יצא בראש לוחמיו, מוכן להסתער, זה יטלטל את כל הצבא. כמה חודשים אחרי זה, יוצאים למבצע חומת מגן. צמרת צה"ל, הייתה חצי שנה, לפני חומת מגן, במכון לדמוקרטיה הישראלית, פה ברחוב פיסקר, ברחביה. זה המכון שחתום על החוקה לישראל. אמרו להם, כל הפרופסורים שם, אתם צה"ל לא יותר צבא העם. עם ישראל, החברה הישראלית, לא אכפת לה יותר מהצבא. אתם צבא של שכירים מקצוענים. ובמשך כל החודשים מאז, עד פסח, תשס"ב, עוד פיגוע, ועוד פיגוע, ועוד פיגוע. פיגועים בירושלים, זה כבר הופך להיות כמעט בלתי נסבל. הפיגוע האחרון בליל הסדר, בפסח, בנתניה, נהרגים עשרות אנשים. עם ישראל לא יכול לסבול יותר. והוא מתגלה כצבא העם. כל הסטטיסטיקות, כל הסקרים, כל המחקרים, תדעו לכם, במסמך שנקרא רוח צהל, הוא לא סודי, הוא לא מסווג, הוא נמצא באינטרנט. 4 עמודים, סעיפים, 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 אולי 30 פעם המילה דמוקרטיה. בכל פינה שאפשר להכניס אותה. היום, יום הזיכרון של בן גוריון, נפטר בוו כסלב. תחפשו במסמך של רוח צהל, פעם אחת, את המילה ציונות. לא קיימת. עם מה אתה רוצה לצאת למלחמה? עם מה תיתן מוטיבציה? כשנולד הבן של דרור, הברית הייתה יומיים לפני פסח. היה אז הרמטכ"ל די חדש, חושב חודש, חודשיים, רב אלוף משה יעלון, בוגי. הוא דיבר בסעודת המצווה. הוא אמר, האדם שהעביר את צה"ל למוכנות למבצע חומת מגן, היה דרור. לא עניין אותו בכלל, את דרור. האם הוא יחזור בשלום? זה לא היה הנושא. הנושא היה משימה. והמשימה גזרה את השמירה במובן הזה שאתה תתפלל לקדוש ברוך הוא שתבצע את המשימה. מבחינתך ההשקעה היא המשמעותית. מה יהיה בסוף? אומר כף החיים, אתה מגיע בסוף הביתה, תגיד מזמור לתודה. תגיד את התודה בנקודה הכי אמיתית שלה. ולא אנחנו. עמו וצאן מרעיתו. כתיב, ולא באלף. קרי, ולא בוו. כלומר, אומר השפת אמת, אם אתה חש שלא אנחנו באלף, כלום. אז ולא אנחנו בוו. וממילא, המילה לשלום שמופיע בתפילת הדרך, זה האופן שבו אתה מבטא את שליחותך. כיוון שאמרת, תוליך אותי, אמרת גם, תן לי את הכוח להולכה הזאת. פה מתחילה ונגמרת ההתייעצות שלך. אתה לא עוסק במדע העתידנות. על כן, דמות כזאת כמו דרור, היא נשארת לדורות. בחור ישיבה מותניאל, חודש לפני הפיגוע שהיה שם, יושב בליל שבת עם החברים שלו, ביישוב, והוא אומר להם, אני רוצה להיות כמו דרור. וחודש אחרי זה, חודר מחבל בליל שבת, לישיבה מותניאל. הבחור הזה, הוא וחבריו, חוסמים בגופם את המחבל מלפגוע בכל הישיבה. זה תודעה, זה התייחסות לחיים. אדם מבין שזה שהוא חי, זה לא מובן מאליו. זה לא אוטומטי. זה לא מגיע לו. יש לו אחריות, יש לו כוחות, יש לו משימות. הוא מתפלל להוציא אותם אל הפועל. אבל זה לא שהוא כל הזמן סופר את התוצאה. ועל כן הוא נקי בשליחותו. אומר לו הרמב״ם, אם אתה נקי בשליחותך, אתה תעשה אותה עד תום. את מה? את שליחותך. כמה פרק הזמן שלך בחיים? או 120 שנה, או פחות. זה כבר לא חלק שהוא הנושא. שואל מישהו, קודם הייתה שאלה, האם דוד מבית שאן, האם אין מקום לפרט? כלומר, למה יש הווה אמינא בכלל של תפילה בלשון יחיד? אדרבה, המקום של הפרט הוא בהימלכות בקונה. שאדם נמלך בריבונו של עולם, הוא מברר את משימתו. משימתו עוברת דרך הפרט, דרך האישיות שלו. אדם לא מבטל את אישיותו. אבל ההבדל הגדול הוא בשאלה האם הפרט הוא בעצם האלוהים. הוא האליל, הוא המודד. וכל השאר צריכים לשרת אותו ולארגן את חייו בצורה טובה. או שהפרט הוא כלי. הוא הנמדד. עוד מישהו לא מבין למה דובר נגד הפלזמות בצבא. במלחמת יום הכיפורים, הוא כותב, היו לנו הרבה הרוגים, מפני שהמח"טים לא ידעו מה יש מעבר לגבעה הסמוכה. התשובה על זה היא ברורה והיא חד משמעית. וכיוון שהנושא הזה נחשף השבוע בצורה מאוד חריפה בכנס שהיה ביד השריון בלטרון, אז אני חושב שהנקודה הזאת צריך לומר אותה. זה בכלל לא בכיוון של נגד הפלזמות ונגד השכלולים הטכנולוגיים. אני גם לא חושב שהבירור צריך להיעשות כמו שנעשה ביד השריון בשפה מאוד פוגעת, בשפה מאוד פוסלת. יש פה כן בירור, השאלה, איפה צריך להיות המנהיג? כלומר, לא השאלה של הכלים הטכנולוגיים, זה ודאי חשוב. מפקד ודאי צריך לדעת מה יש, לא רק בגבעה הסמוכה. השאלה איפה הוא נמצא. מה משדרת סדרת הפיקוד הבחירה? מה מלמדים בבתי הספר, בבתי ההדרכה של חיילים וקצינים? ולכן קישרתי את זה לסוגיית רוח צהל. עמך ישראל הוא עם בריא. הוא עם שכשצריך להסתער, הוא רוצה להסתער. כשהוא מבין שהמלחמה צודקת, הוא נחלץ אליה. אחוזי הגיוס במבצע חומת מגן ואחוזי הגיוס במלחמת הצפון היו יותר מ-100. השאלה הגדולה של הפלזמה, זה האם השידור הוא שידור של גמגום, של איסוס, של עמידה מרחוק, של אי לקיחת אחריות, של פחד מוועדות חקירה למיניהם. זאת השאלה הגדולה. מפקד בכיר בצה"ל צריך היה לקבל קידום לתפקיד עוד יותר בכיר. איש מוכשר לכל הדעות. איש עם עוצמה, אומר אחריי, בכינוס של מפקדים בכירים, שהיה אחרי חורבן גוש קטיף, נכנס הרמטכ"ל, מי שזוכר, קראו לו דן חלוץ, אומר מילה נוראה, איך אדם יכול לדבר כך? איך יהודי יכול לדבר כך? איך מפקד בצהל יכול לדבר כך? איך רמטכ"ל יכול לדבר כך? אומר בהבעת פנים, זכוכה, אומר ניצחנו. עומד שם אותו מפקד, כולם דוממים, אף אחד לא פוצה פה ומצפצף. אומר אותו מפקד, בושה וחרפה לדבר כך. קוראים לו אחרי השיחה, אומרים לו, אדוני, שכח מקידום. רגע, זה מפקד שבשעת מלחמה הוא יכול להציל חיי אדם. הוא יכול לגרום ניצחון בקרב. אתה, בגלל שפגעו במרכאות בכבודך המדומה, אתה מעיז להדיח אותו, לעכב אותו. איך זה יכול להיות? יש פה שאלה מוסרית. אי אפשר לטטא אותה. אי אפשר להחביא אותה. זה בוודאי לא נגד שכלול היכולת לראות מערכה קרבית שלמה. אבל אם זה סעיף מתוך מכלול סעיפים, שהוא זה שהמציא את המושג השתבללות, אין זה אך ורע בצבאות העולם, שאתה כמקודה, כמדיניות, כאווירה, אסור לך להכניע את האויב. אין מציאות כזאת. עם ישראל, כך אמר בוגי אז באותה סעודת מצווה של לידת דרור נחמיה ודרך חיים ארוכים, אמר משפט במבצע חומת מגן, הוא אמר, עם ישראל יצא לחירות מעבדות ועוד לא גמר את התהליך הזה. לצאת לחירות מאומות העולם, לצאת לחירות מהתפיסה שהערבים ידאגו לביטחוננו. אז השאלה היא, מה היחס הנכון בין הרצון לחזור בשלום לבין הדבקות במשימה? אם אפשר לצייר את זה גרפית, אז זה ציר אנכי. למעלה המשימה, מעל המשימה נותן המשימה, אלוקי מערכות ישראל. למטה נמצא הכלי. הכלי רוצה לחזור. למה? כי הוא רוצה להמשיך במשימות. באותה דקה שאין יותר משימות, באותה דקה אין חיים. רבי טרפון, מאוד מיוחד בכיבוד הורים, כיבוד אמא שלו. לפי התיאור בתלמוד הבבלי, כל פעם שהיא רוצה לרדת מהמיטה, היא יורדת בעצם עליו, כל פעם שהיא עולה למיטה, עולה עליו. לפי התיאור בירושלמי, אז הסנדל שלה נקרא בחצר בשבת, אז הוא שם את הידיים על האדמה, והיא דורכת על הידיים שלו, וחוזרת הביתה. והנה הוא חולה, הוא גוסס, חברים, תלמידי חמים, נכנסים לבקר אותו. אומרת להם אמא שלו, תתפללו עליו, תראו איזה צדיק, תראו איזה אדם נפלא, תראו איזה כיבוד הורים. אומרים לחכמים, עוד לא הגיע לחצי כיבוד הורים. אומר רב סולובייצ'יק, אתם נכנסים לבקר חולה, אתם מקטרגים עליו. אמא שלו מלמדת את זכות ואתם מקטרגים. אומר רב סולובייצ'יק, אם האמא הייתה צודקת, שהמשימה של רבי טרפון בחיים זה להיות אדם גדול בתורה. אבל אם האמא טעתה, והמשימה של רבי טרפון זה לכבד הורים, זה בשביל זה הוא נולד בעולם. אם היא צודקת שכיבוד ההורים שלו זה משהו לאלה ולאלה, זה מלאכי, אז אין לו מה לעשות פה. גמר את משימותיו. זה יהיה הקיטרוג הכי גדול. אנחנו נגיד, לא יגיע לחצי כיבוד. ויש עוד הרבה מה לעשות במשימות שלו. ואז יהיה לו שלום. עד מתי? עד מתי שמי שנותן את החיים ונותן את המשימות, הגדיר שאין יותר שליחות בעולם הזה. ואם ככה, יעקב אבינו מלמד אותנו בדרך הלא פשוטה, שהבירור היסודי הוא בירור המשימות. ולכן הוא אומר לאלוקים, אם יהיה אלוקים עמדי, ושמרה לי בדרך הזה אשר אנוכי הולך, ונתן לי לחם לאכול, בגד ללבוש, ושבתי בשלום אל בית אבי, והיה השם לי לאלוקים. המילה אם היא לא פקפוק בהבטחה אלוקית. מה פירוש אם יהיה אלוקים עמדי? השם אמר לך, יהיה איתך. אבל יעקב אבינו לא יודע האם הוא יהיה עם אלוקים. זה שאלוקים יהיה איתו זה ברור. אבל האם הוא יהיה עם אלוקים? האם כשיהיה קשה לו, הוא יתעייף? האם כשיאכזב אותו, הוא ייפול? או שהוא יהיה אמיתי עם המשימות שלו? על זה הוא אומר אם. אומר המדרש, מדרש רבה, אין הבטחה לצדיק. אולי הדבר הכי חד בהקשר הזה, זה הפסוק שנוגע לארץ. מה השם אמר ליעקב אבינו? בפסוק י' ג' שקראנו אותו בהתחלה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדבר. הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך אתננה על זרעך. אומרת הגמרא פה במסכת חולין בפסקה 5. הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך אתננה על זרעך, מה יריבותי? מה החידוש שאלוקים אומר שהחלקת אדמה של דלת אמות, זה יהיה של יעקב אבינו וזרעו? עונה הגמרא, אמר רבי יצחק, אולי זה אותו רבי יצחק של דברי רש"י בתחילת התורה. מלמד שקיפלה הקדוש ברוך הוא לכל ארץ ישראל והניחה תחת יעקב אבינו. שתהה נוחה להיכבש לבנם. קודם כל, איך אפשר לקפל את כל ארץ ישראל בדלת אמות? זה בז'נבה מאוד ישמחו על הרעיון הזה. וגם אני לא יודע איך אומרים את המילה הזאת של הכפר הזה שרוצים לנסוע אליו. אם זה הרעיון, כולם מסכימים? כל ארץ ישראל בדלת אמות. שנית, אולי הדבר האחרון שאפשר להגיד, שארץ ישראל נוכל להיכבש. זה לא נשמע מציאותי. כבר היום אנחנו יודעים להגיד שזה לא משקף את המציאות. ולא בטוח שכבר גמרנו את כל המבחנים. נוח בשפה של חז"ל, זה לא נוח בשפת האדם המודרני. בשפת האדם המודרני, נוחות זה תנאים חיצוניים. אתה נוסע במכונית, אין לך פלזמה, אבל יש לך פלאפון. אתה יכול לסגור עסקה בשלוש עשיריות השנייה. תרים את הפלאפון. באותה שנייה יש לך נוחות, יש מיזוג, אתה לא שומע כלום. לפעמים אתה גם לא רואה כלום. ואתה עושה תאונה. אז הנוחות אולי היא שקר גדול. אם היא התנאים החיצוניים. נוחות בשפת חז"ל פירושו האמת. האמת המתאימה למציאות. נוח לו לאדם, אומרת הגמרא במציאה בדף נ"ח, שיפיל עצמו לכבשן האש ולא ילבין בני חברו ברמים. זה נוח. נוחות פירושו של דבר, מה ברור האמת? בסדרי עדיפויות אומרת הגמרא, עדיף לא לחיות מאשר להלבין בני חברי ברמים. ואם הייתי מאמין בזה, הרי לעולם לא הייתי מלבין בני חברי ברמים. נוח לכבש לבניו, זאת אומרת, זה אמיתי. איפה תתברר האמת הזאת? קיפל הקדוש ברוך הוא את כל ארץ ישראל תחת דלת אמות. זה לא הסיכום של ארץ ישראל. הסיכום של ארץ ישראל זה פרק תתווה בבראשית על שני חלקיו. גם שיבת עממים וגם כעני כניזי קדמונית. זה הכל. אבל מה ההתחלה של ארץ ישראל? כלומר, מה הם חייה של ארץ ישראל? נשמה, נותן נשמה לעם עליה. יש בה נשמה אלוקית, חלק מזוג. זוג בריא, אולי בשונה קצת מההגדרה המודרנית של בית המשפט הנמוך לצדק, זוג בריא זה איש ואישה. לא משהו אחר. ארץ ישראל ועם ישראל, שני חלקי נשמה. והחיבור שלהם הוא המוליד. הוא המוליד את הארץ והוא המוליד את העם. וממילא, נוח לכבש לבניו, זה מפני שהנשמה שנמצאת בארץ והנשמה שנמצאת בעם, זה החיבור שמשמעותו שאלה החיים שלנו. ועליהם, כמו ששמעתי אתמול את אבשלום קור, בגאונות ובטבעיות, יש לו הרי פינה בגלי צהל, לשון, הסביר את השם בן גוריון, תמים לחלוטין, משהו כזה, שחקי מילים בעברית, שתי השניות האחרונות, לא פחות ולא יותר, גלי צהל, חצי שנייה לפני החדשות, שומעים ברדיו, את דבריו של בן גוריון, כיוון שעליו דובר, שעל היהודים, להילחם על ירושלים, כמו שהאנגלים נלחמים על לונדון, והצרפתים על פריז, והאמריקאים על וושינגטון. זהו. פשוט. לא צריך יותר מזה. כלומר, במובן הזה, הבירור של נוכל להיכבש לבניו, כלומר, זה החיים שלנו. לפחות כמו אלה, בדוגמאות שהוא מביא. אצלנו זה חיים עד יותר גדולים. שוב אל ארצך, שוב אל מולדתך, אומר המדרש, אביך מצפה לך, אומר אלוקים ליעקב, אמך מצפה לך, השכינה מצפה לך, בארץ ישראל. על כן כותב הרב קוק, לא בטוח לאיזה מחנה משתייך המשפט הזה, פה למטה, בפסקה 9, בספר מוסר אביך, במידות הראייה, בסעיף י' ב', מי שמתאמץ לזכות להסרת הגאווה מלבבו, יזכה לאהבת ארץ ישראל. למרות שיש הרוצים להפריד היום בין העולם הפרטי, הנפשי, המוסרי, לבין העולם הלאומי, הרב קוק לא ידע את הפיצול הזה. ועוד יותר חריף המשפט הבא, בסעיף י' ג' האוהב את ארץ ישראל באמת יזכה לסנוע את הגאווה. יש היום כל מיני דמיונות, מה זה אמת? ולא בהכרח שהדמיונות האלה קשורים לחלק השני של המשפט, שזוכים לסנוע את הגאווה. כי המילה אמת פירושו של דבר הנקודה הפנימית. לא אמת לעומת שקר, אמת לעומת חלקיות. אדם שאוהב את אדמת ארץ ישראל, מפני שיש בה נשמה אלוקית, הוא מאמין שהיא לא הייתה קיימת, לא היו בה את אוצרות הטבע שבה, היא לא הייתה יכולה לגדל את כוח הצמיחה שלה, אם לא רצון אלוקי שיש בה, אם אדם מאמין בזה, בוודאי שהוא מאמין שבאדם אין חיים בלי אלוקים. אז איך הוא יכול לסבול את הגאווה? באמת? זה לא נראה על פניו שני דברים מחוברים. אהבה לארץ ישראל עם משהו לאומי, ימין, עם כל מיני דרגות. אבל בעצם אומר הרב קוק, זה ההמשך של הגמרא בחולין. קיפל הקדוש ברוך הוא את כל ארץ ישראל, יצר נקודת אחיזה במציאות של הנשמה בתוך האדמה, של הקשר האלוקי לאדמה. ועכשיו זה לוקח, מקבל, מגלה את הלבוש של אותה נשמה בכל ממדי הארץ. ממש כמו ילד שנולד. בגיל אפס פלוס דקה, הנשמה הזאת נמצאת בתוך 30 סנטימטר ושני קילוגרם. ועשר שנים אחרי זה, הממדים גדלים וגם המשקל גדל. אבל זו אותה נשמה. היא הולכת וגדלה. אז מה נגיד? קיפל הקדוש ברוך הוא את כל הממדים של גיל 10 או גיל 20 או גיל 30, והכניס את זה בתוך 30 סנטימטר, וזהו, זה הסיכום, ודאי שלא. אבל זאת נקודת ההתחלה. אתה מאמין בנקודת ההתחלה הזאת? אתה מאמין שהיא אלוקית? איך יכולה להיות גאווה? שאלה. האם במצב היום, בו שולחים חיר במקום להפציץ מהאוויר, אנו גם מחויבים במסירות נפש, האם זאת עבודת השם? או שאנו מחזקים כך את המגמה בצבא? השאלה היא, מה הבסיס הנפשי? הבסיס הנפשי היהודי, זה לא משנה אם זה שייך לשמאל או לימין או לאמצע, או לגוש דן או לעיירות הטבעיות, זה לא משנה. הבסיס הנפשי היהודי הוא איננו רוצה בשפיכות דמים. אכפת לו באמת מחיי אדם. זה לא כמו הישמעאלים, אומר אור החיים לפני יותר מ-200 שנה, שהסבירו לו שכשהם הורגים הרבה, הם נחרט מהם שורש הרחמים, והיו לאכזר. הם אחד את השני, הם הורגים בהזכרה לשלישי. משהו לא ברור שם, משהו מעוות שם, ביחס לחיי אדם. אנחנו, זרעו של יצחק, זרעו של יעקב, זרעו של אברהם, זרעם של שרה ורבקה ורחל ולאה, אנחנו בנויים אחרת. ומבחינתנו השאלה, באיזה צורה צבאית לפעול, זה חלק מעולמנו המוסרי. ואני לא נכנס לפרטים של השאלה, מה שיקול הדעת המבצעי בכל נקודה ונקודה. זה יהיה שילוב בין הרגישות והנקיות והאכפתיות מחיי אדם לבין האמונה המוסרית שעם ישראל צריך להילחם ברשע, צריך להילחם בטרור עד רידתה, עד תום. הדרך מהרמה הבסיסית המוסרית אל הדבקות במשימה המוסרית, היא דרך מאוד מפותלת. וכדי שתופח רוח חיים באומה, והיא לא תסתפק בנוחות חיצונית, והיא לא תגמגם במוסריות שלה מול שחיתותם של אמריקה ואירופה, בשביל זה לא צריך לוותר על הרגישות המינימלית הטבעית של ישראל. צריך לפתוח את אופקיה, צריך לרומם אותה. רוצה לשאול, חבוד.
משהו בקשר לשם כוח, בקשר למה שהרב אמרתם, אם לא תראה, בסקאי בפט נראה לכאורה שאדם מסיר את מידת הגאווה, אז הוא זוכה לאהבת ארץ ישראל. ובלבין את זה נראה הפוך, נראה קודם כל שאדם רואה את ארץ ישראל,
קודם כל, אם היה פה מישהו בעל ענווה, היה יותר אמיתי שידבר, אבל הסתפקנו במועט. התהליך הזה של בניית מידת הענווה הוא פחות או יותר 120 שנה. רבנו מורנו, רב אברהם שפירא זכר צדיק לברכה, היה אומר, לכל גיל ולכל תפקיד עץ הרע משלו. דוגמה מאוד מיוחדת מתוך הייתי אומר עקיפה מתוך הפרשה, שיעקב אבינו מקבל את ההוראה האלוקית לשוב, אז הולך להתייעץ עם רחל ולאה. זה המשך פרק למד בגמרא בברכות. יש מצב שבו מפסיקה כהונת רבן גמליאל ומחפשים ראש ישיבה. אז לפי הגמרא פה פסקה 4, אתו ואמרו לרב אליעזר בן עזריה, ניחא ליה למר דלהוה ריש מטיבתא, זה הנה הביטוי נוח, אולי מתאים לך להיות ראש ישיבה. זה היום היה זוכה בתשובה חיובית מיידית, ואפילו הייתי אומר בסתר ליבי, למה לא חשבתם על זה קצת קודם? אבל רב אליעזר בן עזריה עשוי מזן אחר. אז הוא אומר, אזל ואימלך באנשי ביתי. הנה הביטוי להימלך. אני אלך להתייעץ עם אנשי ביתי. אומר אחד האחרונים, חיבר ספר, פשוט שואל ומשיב, חיבר ספר על הגמרא שנקרא יד שאול. אומר, מה פירוש? למה אתה הולך להתייעץ? אומר, שכתוב בגמרא בסנהדרין, בדף ק"ו, שאדם מתגאה, לא מתקבל על אנשי ביתו. אז הוא הלך לשאול את אנשי ביתו, האם הוא מתגאה? לפי ההסבר של רב אברום, זה חצי דין לברכה, זה דבר מדהים. הרי בני ביתו הכירו אותו קודם, ואם הם קיבלו אותו קודם, אז הוא מבין שהוא כבר לא בעל גאווה, מה צריך עכשיו לשאול אותם? אלא הוא קיבל הצעה להיות ראש מטיבתא. אז אולי ההצעה כבר סחררה אותו? אז הוא הלך לשאול את אנשי ביתו. אם כבר הגענו לזה, אז גם הגמרא ממשיכה. הוא הלך לשאול את אשתו. מה היא אומרת לו? אמרה לי, דילמה מאבריל לך. אולי יפטרו אותך. אמר לה, להשתמש איניש. השתמש אדם יום אחד בקסה דמוקרה, בקוס יקרה, ולמחר להתבר. ותישבר. מה הוא רצה ממנה? מה היא רצתה ממנו? אומר הרב קוק, אם רב לזר בן עזריה חלילה, הוא שייך לזן של עסקני ציבור, שיש להם יותר זכויות, יש להם יותר מעמד, יש להם יותר כבוד, יש להם יותר פרנסה, יש להם יותר פנסיה, מה הוא צריך לשאול את אשתו אם היא מסכימה? ברור שהיא מסכימה. אבל אם הוא מה עוסקים בצורכי ציבור באמונה, שמה שכתוב, הקדוש ברוך הוא ישלם שכרם, הכוונה יוסיף להם עוד צורכי ציבור באמונה, ובוודאי שלא ייתן להם שכר במובן הפשוט, שזה נס גדול, כל שקל שיש להם. ואם הם לא מרגישים ככה, אז שילכו ללמוד עסקי ציבור באמונה מהרב קוק, איך הוא היה חי. אז מה הם יעשו? את זה הוא שואל אותה. הוא שואל אותה, האם את מסכימה לחיות בתנאים כאלה שיהיה הרעה במצב שלנו, בגלל שהוא הולך להיות ראש מטיבתא? אז אשתו שואלת אותו, תגיד בעלי היקר, אתה מסכים להיות עוסק בצורך הציבור באמונה? מה פירוש? יש מבחן? מה תעשה אם יפטרו אותך? יש כאלה, אתם יודעים, הם נבחרים במדגם בטלוויזיה ב-10, הם כבר חברי כנסת, ואז כל החברים שלהם כבר באים ושותים לחיים, ובבוקר ב-6 מתברר שזה פוספס. אולי זה יהיה בפעם הבאה. אז מה תעשה אם ימנו אותך, ומחר ימצאו מישהו יותר טוב ויפטרו אותך? אומר לה, מה הבעיה? בשמחה. זה ההבדל. האם אני זה הלמעלה, או אני זה הכלי? כלי למשימה. מישהו אחר יכול לעשות את המשימה על הבריאות. אבל אז היא אומרת לו, תראה, כל הכבוד לנו שאנחנו עוסקים בצורכי ציבור ובאמונה. אבל כשנבוא לציבור, מה יבדקו אצלך? היא אומרת לו, אין לך שערות לבנות. אין לך חליפה, אין לך ניבה, אין לך כובע. אתה לא נראה ראש מטיבתא. אז זה אומר את הגמרא, נעשה לו נס. ויש לו 18 שורות של שערות לבנות, זה בסדר, זה כבר מראה סביר. אז קודם כל, המאבק, וזה מאבק נפשי, מוסרי, הוא לא חייב לראות על פני השטח. אבל הוא מאבק, לא, הוא לא נגמר. בגיל 120, אדם גומר לתקן את הענווה שלו. אדם חושב, הוא איחר כמעט שעה. גם ככה הוא לא ראוי לדבר. אז אם הוא איחר כמעט שעה, הוא, בריבוע הוא לא ראוי לדבר. אז מכוח מה הוא מדבר? אם הוא לא מוטרד מזה, שלא יפתח את הפה. ואם הוא כן מוטרד מזה, אז איך הוא פותח את הפה? אין איזה גיל, אין איזה שלב, אומרים, זהו, אני מסודר עם ענווה, לך לסעיף האחר. זה כל הזמן. זה א'. ב', התנועה הנפשית היא תנועה מעגלית. היא לא חתוכה. כלומר, מצד אחד מתאמץ להסיר את הגאווה מלבבו. מתאמץ לפנות את השיעבוד לשיוך האישי. לנקות אותו. וכיוון שכך, הוא זוכה להיות מחובר לאותו מקום שבו מגלה הקדוש ברוך הוא את שכינתו בתוך החיים. היינו, מחובר לארץ ישראל. אבל זה לא מספיק. ואז יש חלק שני של התנועה המעגלית, שהוא מעמיק את הבנתו מה זה ארץ ישראל, וכתוצאה מכך נפתח לענווה. זה כל הזמן בבירור, זה כל הזמן בזיכוך. במיוחד, בגלל מה שהרב קוק בעצמו אומר על ענווה, בסוף דבריו, פה למטה, הענווה והשפלות האמיתית מוסיפה בריאות וכוח. הדמיונית מחליאה ומעציבה. ענווה ושפלות אמיתית היא לא השאלה מי אני לעומת אלוקים. אם זאת השאלה מי האדם לעומת אלוקים, הוא אפס מאופס. ואז היא הופכת להיות מחליאה ומעציבה. בספר שער החצר שמצולם כאן, מגידוליה של ארץ ישראל, משהו לפני 150 שנה, שכותב ספר שער החצר, על 613 בחינות של חיבת ארץ ישראל וקדושתה. שעכשיו נדמה לי שאנשי צפת הוציאו את המהדורה הזאת, עוד פעם, מהדורה חדשה של הספר. אז הוא מקשר את סוגיית הענווה וארץ ישראל דרך הרצף בפסוקים בפרק ח' בדברים. שמצד אחד התורה מדברת על הכניסה לארץ, ומצד שני סוף פרק ח' זה וזכרת כי השם הוא נותן לך כוח לעשות חיים. הענווה בארץ ישראל קשורות ביחד, הוא אומר. המושג הזה של הענווה, אומר הרב, זה משהו בריא. הקדוש ברוך הוא נותן לך כוחות, רוצה שתוציא אותם אל הפועל. אין לך שום כוח אם אלוקים לא נתן לך. לכן אתה אומר תפילת הדרך ואתה מתייעץ, כי אתה רוצה לברר שמשימתך אמיתית. ואם כך, זה מוסיף בריאות וכוח. אתה צינור. המים זורמים דרכך. זה שלך המים. אתה יצרת אותם? לא. הם היו יכולים להתגלות בלעדיך? גם לא. אומר הקדוש ברוך הוא ברא אותך. זאת אומרת שהצינור הזה הוא צריך להוציא מהכוח אל הפועל את מה שהקדוש ברוך הוא יזרים דרכו. לכן אומר הרב, על כן יבחר לו האדם. לבחור זה לא דבר חד פעמי. זה ברור בתוך ברור בתוך ברור, כמו שרב יוסף אומר על סוף מסכת כתובות, בזוזה בתר בזוזה, זה ברור בלי סוף. יבחר לו האדם מידת הענווה והשפלות בצורתה הבהירה. צורה בשפת קדמונים פירושות תוכן, מהות, בצורה האמיתית. ומה נחזק ויאמץ וקובע השם יחליף וכוח. אתה יעקב אבינו, יש לך ענווה, הגעת למקום, מה אתה רואה? אביך ואמך ציווחו אותך ללכת לחרן. אתה צריך להקים בית, יש לך משימה. פתאום אומר המדרש, כל העולם נעשה כמו קיר, אתה לא יכול לעבור אותו. מה תעשה? תקטר, תתמרמר, תאשים את מעץ, תאשים את הממשלה. יש על מי להגיד משהו כביקורת. אומר השם ישמואל, פה בפסקה 8. פירוש אומרם ז"ל, דברי חכמים, ביקש לעבור ונשא עולם כולו כמין כותל לפניו, היינו כל הכוחות המטרידים והמבילים והמונעים, שהעולם מלא מהם. כל זה עמד כקודם לפניו, למונעהו מלעבור ולעשות דרכו בקודש. אומר השם ישמואל, מה הייתה משימתו? תחת עד כה היה בבחינת יושב במנוחת שעננות איש תם יושב וענים. אבל עכשיו הוא צריך להתמודד. הוא צריך לעבור בכל המקומות המסוכנים. ואז באים הכוחות ומתנגדים ומתייצבים מעולו. אך באמת, כוחות אלה, לא לבד שלא עמדו לשטן על דרכו. אלא עד רבה, הם עצמם, כל העיכובים, מה הם גרמו? היו סיבה שילין שם ויזכה למראה הנכבד ויחליף כוח. זה מה שרשי אומר, כמה שנתבשר בשורה טובה, נעשו רגליו קלות. טוב, זה יעקב אבינו, אומר השם ישמואל, זה לימוד לכל אדם. שנראה לו, כאילו הר גבוה וקשה עומד על דרכו. הוא מתמע ואומר, איך אוכל לכבוש הר גבוה של מניעות וקשיים? אל יאמר כן. כי עד רבה, מניעות אלו עצמם, הם סיבה שיצליח בדרכו. וכיוון ששם ישמואל יודע שיבוא דור וישאל את שאלת הנצח, איך עושים את זה? איך מבינים את זה? איך מיישמים את זה? הוא אומר השם ישמואל, אף כי אינו יודע איך. ובזה אופן. ידע וישכיל ויאמין, כי כך היה מידע. וכך זיקה יעקב אבינו לבניו אחריו. אולי היום צריך להוסיף שכל הבירור הנפשי הזה, של ההליכה בדרך, של העמידה בקושי, של בירור וחידוש כוחות הנפש, הוא לא מהלך פרטי בלבד. אצל יעקב אבינו הוא קשור לארץ, הוא קשור לעם. כל כוחותיו הם מפני שבסופו של דבר הוא שב אל הארץ הזאת. ואם כי המישור הלאומי הוא נראה כללי, הוא נראה לעתים מופשט, הוא נראה לעתים לא קשור אלינו. ואילו הנפש הפרטית, אדם חש אותה, אדם חש את טלטלותיה, והיום יש תעשיות מאוד מפותחות, איך לדבר אל הנפש, איך לעורר את הנפש, איך לכוון את הנפש. אבל יכול להיות שהתורה מציבה דרך יותר מורכבת, שאין בה נפש לבד, ואין בה ארץ לבד, ואין בה עם לבד. הכל בתוך אותה תמונה. ממש כמו שאמר הרב זצ"ל. אתה לומד, מברר, חי, מתאמץ להסיר את הגאווה, אתה זוכה להיות מחובר עם האומה, עם ארצה. אתה אוהב את ישראל באמת, אתה זוכה לשנוא את הגאווה. העולמות הם לא סותרים. המאמץ הנדרש הוא יותר גדול. יותר קל לי, יותר מתאים לי, שכל הבירורים הנפשיים יעסקו בי כאן ועכשיו. וזה מקל עליי. זה מדבר אליי. ואילו המושגים הלאומיים, זה אומר משימות, זה אומר אחריות, זה כבד עליי. אז באמת, אומר הרב קוק, יבחר לו האדם. זה נקודת בחירה. האם אני מחפש חיים קלים? או אתם מחפשים אמת? זה בחירה. לכן אומר הנביא ישעיהו, קובע השם או קויה השם, יחליפו כוח. יעלו עבר כנשרים. המקווה אל השם הוא לא המקווה שיהיה לו טוב. המקווה אל השם הוא המקווה למשימה ולכוחות. על כן אומרת הגמרא מסכת ברכות, אם רואה אדם שיתפלל ולא נענה, יחזור ויתפלל. איפה יודעים את זה? שנאמר, קווה אל השם, חזק ויאמץ ליבך וקווה אל השם. אין כמעט דבר יותר מתסכל מלבקש או לשאוף למשהו, לא לקבל אותו ולשאוף עוד פעם. התגובה הנפשית הרגילה תהיה אחרי פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, להפסיק לבקש. להתחיל לרחם על עצמי וקצת להתייאש. אומר הרב קוק, כיוון שלקוות אל השם זה לא לקוות שיהיה טוב, אלא לקוות למשימות, לקוות שייתן כוח לתקן את מה שצריך לתקן. על כן יעשה אדם כך. את מה שהוא יתאמץ לשנות, את מה שהוא יתאמץ לברר במשימתו, את זה יבטא בתפילה. זה יהיה חלק מממש בהרגשה שלו את התקווה אל השם. לא נענה, כלומר צריך לתקן עוד יותר, קבל השם חזק ויאמץ ליבך, תתקן עוד יותר וקבל השם. צריך להיזהר מזה שהקדוש ברוך הוא ייתן לאדם את מבוקשו, שזה לא יהפך להיות עונש. הגאווה, כותב הרב קוק, היא העונש הכי נורא. אדם משיג את מטרתו, שום דבר לא עוצר אותו. לא ועדת חקירה כזאת, לא ועדת חקירה כזאת, לא מחלה כזאת, לא חקירה כזאת בלי ועדה. שום דבר לא עוצר אותו. שמע, אתה מלך העולם. כמוך היו. איפה הם היום? איפה גאוותם? תיזהר. אל תסתנבר. המבוקש, כשהוא מגיע לאדם, יכול לחנוק אותו מוסרית. יכול להפוך אותו עצלן, יכול להפוך אותו להיות מדושן עונג. על כן אומר לך הפסוק, קווה אל השם חזק, יהיה אצלי בך, וקווה אל השם. קווה השם יחליפו כוח. לא ברגע שהם השיגו את מטרתם, הם הולכים לנוח. גם אנחנו במציאות שלנו, בהתמודדויות שעומדות לפנינו, צריכים לא להיות מפונקים, לא לעשות רק חשבונות של תוצאות, להתאמץ. גם במישור הציבורי, גם במישור האישי, גם במישור המשפחתי, גם במישור היישובי, להתאמץ, לפעול. גם אם יש קירות מולנו והרגשה של מבוי סתום, לנסות להפוך אותם, לפרוץ אותם. ואם לפעמים צריך לישון פה ושם, להשתדל שבשינה יהיה חלום. בכל שינה יש חלום. אין בן אדם יכול להישאר נורמלי אם הוא לא חולם שני לילות. הוא יוצא משוגע. אבל אם הוא זוכר את החלומות שלו, הוא גם משוגע. אז הוא חולם בלי לזכור. אז אם ככה, השינה צריכה להביא את האדם להיות רענן. לקום בבוקר למשימות חדשות. שבת שלום, חודש טוב. בשורות טובות.